בשבוע שעבר למדנו שיטת הרמב״ם שנשואים היינו חופה ראויה לביאה. הרמב״ם הזה שנשואים זה חופה, אבל צריכים חופה שראויה לביאה, השיטה הזאת הותקפה ידי הר"ן בתחילת מסכת כתובות, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר. הר"ן מקשה שהרי הגמרא אומרת יש חופה לפסולות. כהן אסור לו להתחתן עם גרושה, כהן גדול אסור לו להתחתן עם אלמנה. אם כהן קידש גרושה, הרי קידושים תופסים. כהן וגרושה זה חי ולאווין, ובחי ולאווין קידושים תופסים. הגמרא דנה אם יש חופה לפסולות, אם באותו מקרה כהן וגרושה, או אמנה וכהן גדול, האם יש דין של חופה גם כן. אומר הר"ן, היות שאנחנו פוסקים יש חופה לפסולות, לא רק שקידושים תופסים, אבל חופה תופסת, הרי החופה שם אינה ראויה לביאה, שהרי יש איסור לאו. ולא רק כמו נדע שיש איסור. באיסור של פסולות, באלמנה לכהן גדול, מעולם לא יהיה היתר ביאה. הרי היא אסורה לו לאורך כל הדרך. מה שאין כן בנידה. הרי אומנם נכון בשעת הנישואין, חופת נידה איננה ראויה לביאה. אבל בעוד שבוע, שבועיים, הרי היא תיטהר, ואז הם כן ראויים לביאה. אומר הר"ן מעין קל וחומר, אם אתה אומר שיש חופה לפסולות, בזמן שאין היתר ביאה בכלל, אז לכאורה קל וחומר שיש חופה לנידה גם כן. על כוחנו, חופה איננה חופה שאיננה ראויה לביאה, והר"ן חולק על הרמב״ם. הר"ן טוען שהרמב״ם בנה את שיטתו בגלל הגמרא הזאת שהזכרנו במסכת כתובות. הגמרא אומרת שבן אדם שמתארס קידושין, יש לו זמן עד 12 חודש להתכונן לנישואין. ואם אמנם בסוף 12 חודש הוא אינו מתחתן, אז חכמים חייבו אותו לפרנס את קלתו, את ארוסתו, למרות שעל פי דין אינו חייב, חתן אינו חייב לפרנס את ארוסתו, במקרה הזה שהוא הגיע הזמן ולא נישאו, הגיע 12 חודש ולא התחתן, אז היא אוכלת משלו, הוא צריך לפרנס אותה. אומרת הגמרא, אבל יש יוצאים מן הכלל. אם ביום שנשלמו 12 חודש, מאיזה סיבה אובייקטיבית הוא לא יכול להתחתן, אז חכמים לא הטילו את החיוב המזונות עליו. אומרת הגמרא, למשל, אם הוא חולה או היא חולה, אומרת הגמרא, אם פרסה נידה. אם היא נידה, אז לא חייבו אותו להתחתן. אומר הר"ן, שהרמב"ם הסיק משם, שלמה הם לא יכולים להתחתן? כנראה שהרמב"ם חשב, או... אם היא לא יכולה להתחתן, זה בגלל שבאמת אין מציאות כזאת שהיא יכולה להתחתן, והיינו חופה שאיננה ראויה לביאה, איננה ביאה. אבל הר"ן אומר, אני חולק, ואני אומר שחופה שאיננה ראויה לביאה היא כן חופה. יש חופה, ואנחנו בסוף נזכיר מהי שיטת הר"ן בנידון. אבל הר"ן אומר, הפשט בגמרא הוא אחר לגמרי. הפשט בגמרא הוא בן אדם שהגיע 12 חודש חייב להתחתן. חכמים לא חייבו אותו להתחתן בזמן שאשתו נידע. אמנם כמובן אם הוא יעשה כך, אומר הר"ן שהחופה תתפוס. כן אפשר לישא נידע. אומר הר"ן, אבל בגלל שזה לא נעים כל כך, אז חכמים לא חייבו אותו להתחתן באותו מצב. נתנו לו עוד זמן עד שתיטהר. אבל זה לא בגלל שהחופה איננה תופסת. לתארי שיטת הרמב״ם, אני רוצה להניח כמה יסודות, והדברים האלה נדמה לי כתובים בספרים של הרב שכטר, של הרב צבי שכטר מישיבה האוניברסיטה, מישיבת יבנה צבי יוחנן, ונדמה לי שחלק מהם כתובים בשם מורנו ורבנו הרב סולובייצ'יק. בדרך כלל, יש לנו משוואה מסוימת, שתופסת בענייני חייבי קריטות וחייבי לאווין. בוא נראה מה, למה אני מתכוון. יש למשל הלכה שבן אדם לא יכול להתחתן עם אחותו. מה הדין של אחותו? אז א', היא חייבת כרת. אם חס ושלום יש ביניהם יחסים, זה איסור כרת. ב', קידושים לא תופסים. בן אדם שיקדש את אחותו, זה חייבי כריתות, וקידושים לא תופסים. דין שלישי, אם אחים יולידו ילד, אח ואחות, אז הילד יהיה ממזר. דיינו שעריות יש בהם איסור כרת, אין קידושים תופסים, והוולד ממזר. בכהן שמתחתן עם גרושה, שמה זה חייבי להבין. זה לא חייבי קריטות, אלא חייבי להבין. ושם מה הדין? יש רק לב, אין איסור כרת, קידושים תופסים, והוולד כשר. הוולד כשר, אינני מתיימר להגיד שזה נחשב ייחוס גדול, שהרי בכל אופן הוא נולד מאיסור, אבל הוא כשר לבוא בקהל, ודינים אחרים אנחנו לא נדון בהם כעת. אז עכשיו המשוואה ברורה, באיסור כרת אין קדושים תופסים, הוולד ממזר. באיסורי להבין, אז אין איסור כרת, יש רק לב, קדושים כן תופסים והוולד כשר. עכשיו יש מקרה חריג. המקרה הזה הוא נידה. נידה זה איסור כרת. לפי הכלל שתפסנו, אז בנידה צריך להיות הדין, היות שזה איסור כרת, קדושים לא תופסים. וחוץ מזה שקדושים לא תופסים, הוולד צריך להיות ממזר. אבל אנחנו לא פוסקים ככה. הגמרא ביבמות דף ממתת עמוד ב' אומרת, הכל מודים, בבעל הנידה, אנחנו פוסקים שקדושים תופסים. למרות שיש איסור כרת, אז קדושים תופסים, הגמרא דורשת מפסוק, ותהי נידתה עליו, רש"י אומר דבר מאוד מפורסם ומחודש, שבן אדם שהתארס, ואשתו פרסה נידה, נניח שהיא טבלה במקווה והוא ירס אותה אז, ואחר כך, כמצב טבעו של עולם, היא פרסה נידה, אומר רש"י, הקדושים אינם נפקעים, קדושים תופסים עם נידה, אומר רש"י, כאילו שהראיה היא משם שקדושים לא נפקעים. בכל אופן, קדושים תופסים בנידה, וברוך השם, אנחנו פוסקים שהוולד כשר. אם היינו פוסקים הפוך, שהוולד, הילד מנידה, יהיה ממזר חס ושלום, זה היה סוטים את הדרך להרבה הרבה בעלי תשובה. אנחנו פוסקים שהוולד כשר. גם כן, אני יודע שזה היחוס הכי גדול, אבל כתוב בפתחי תשובה באבן העזר, שזה נכון שזה לא נחשב ייחוס גדול לעניין שידוחים, אבל זכות התורה עולה על כל היחוסים. לכן, בן אדם שחוזר בתשובה ומודאג מהבעיה הזאת, עליו להיות בן תורה, עליה להיות בת תורה, ואז זה יחסה על כל ההיעדר ייחוס שיש בנידון. בכל אופן, ראינו שנידה היא חריגה, יוצאת מן הכלל. מצד אחד היא חייבת קרה, הם חייבים קרית. מצד שני, קדושים ודאי תופסים, והילד הוא קשר. אז עכשיו, לאיזה כיוון אנחנו נגיד שיש חריגה? האם באמת נגיד שבעצם נידה דומה יותר לכהן וגרושה? אלא במקרה חריג יש כאן איסור קרית. אבל חוץ מזה הדינים דומים לכהן וגרושה, הרי קדושים תופסים והוולד כשר. אולי נגיד הפוך, שבעצם נידה יותר קשורה לדין של אח ואחות, ולכן יש איסור כרת. אבל יש דין חריג, למרות שיש איסור כרת, אז הוולד כשר וקדושים תופסים. נדמה לי שיש בזה מחלוקת ראשונים. בעצם הייתי יכול לנסח את השאלה בצורה אחרת לגמרי. דיברנו על זה שיש חריגה בנידה. יש חייבי קריטות וחייבי להבין. אני יכול להגדיר אותם במילה אחת. חייבי קריטות הם עריות. זה איסור ערווה. ואילו חייבי לבן, כשמם כאינו, זה חייבי לבן, זה לא עריות. אז עכשיו אני יכול לנסח את השאלה בצורה כזאת, האם בעצם נידה זה ערווה, או לא? האם נידה היא ערווה ולכן חייבים כרת, אבל יש מקרה חריג, דין חריג, שיש קדושים תופסים ואבלד כשר, או נגיד הפוך, שנידה זה לא ערווה, אבל יש חריגה בזה שהיא חייבת כרת. הרמב״ם כתב בכמה וכמה מקומות שנידה היא ערווה. אחד מן המקרים הכי בולטים זה ברמב״ם דווקא בהלכות איסורי מזבח. בהלכות איסורי מזבח הרמב״ם מדבר על הדין של אתנן. אתנן אסורה למזבח כמו שאנחנו יודעים. אומר הרמב״ם בפרק ד' מלכות היסטורי מזבח הלכה ח', כל שיש בו שם לעבוד הזרה, לא ייעשה למלאכת הקודש. והוא אומר, איזה עוד אתנן? והוא מסביר, אתנן זה מחייבי עריות, או מחייבי לבן. אומר הרמב״ם, אבל אשתו נידע, אתננה מותר. אף על פי שהיא ערווה. דרך אגב, הרמב״ם כאן הזכיר את הביטוי. זה שבן אדם נתן לאשתו אתנן בזמן שהיא נידה לבוא עליה, זה כמובן איסור של נידה. והרמב״ם פוסק שהאתנן הזה מותר, ולמה לזה לא ניכנס לדין הזה עכשיו? מה שחשוב לי זה המשך הרמב״ם. אף על פי שהיא ערווה. הרמב״ם כתב די מפורש שנידה זה ערווה. וכך הרמב״ם פוסק בכמה מקומות. למשל, בפרק תדוו מלכות איסורי ביה, הרמב״ם אומר, איזו ממזר אמו בתורה, זה הבא מערווה מן העריות חוץ מן הנידה. הוא כלל את נידה כאן בין העריות. הוא אומר, כל מי שבא על ערווה, הוולד הוא ממזר, חוץ מנידה. משמע שהרמב״ם סובר שנידה זה ערווה. אם אנחנו נפסוק שנידה זה ערווה, אנחנו יכולים להבין שיטת הרמב״ם בצורה מאוד ברורה. הרמב״ם לא פסק חופה שאיננה ראויה לביאה, איננה חופה בגלל שאיננה ראויה לביאה. הרמב״ם פסק היות שנידה זה ערווה, וההגדרה של נשואים זה בן אדם ואשתו. חיים ביחד, כאיש ואישה, יש סתירה מיני ובי שבן אדם יתחתן עם ערווה. לא שייך שנשואים יתפסו עם ערווה. אם זה נכון, אז אני יכול לתרץ את הקושיה מיש חופה לפסולות. הר"ן הקשה, הרי יש חופה לפסולות, אמנה לכהן גדול, נשואים תופסים, ונזכור שהר"ן אמר, מעולם לא יהיה שם היתר ביה. לדברינו, התירוץ הוא פשוט. כהן שמתחתן עם גרושה, אמנה שמתחתנת עם כהן גדול, זה נכון שזה חייבי לבין, אבל זה לא עריות. אין סתירה מהותית בין חייבי לבין לבין נשואים. הרי קידושים תופסים. יכול להיות אמנם באיסור, אבל יש מצב הלכתי שקידושים תופסים וגם חופה תופסת. יש איסור לב, אבל זה לא ערווה. אבל לפי... אבל בחופת נידה, חופת נידה שהיא ערווה עליו לפי שיטת הרמב״ם, הרי יש כאן סתירה, ולכן נשואים אינם תופסים. אם ההנחה הזאת היא נכונה, אז אפשר לפרש שהר"ן חולק על הרמב״ם עכשיו בעוד נקודה. למה הר"ן לא קיבל את הדברים האלה? ייתכן שהר"ן חולק וסובר שנידה היא אמנם אסורה באיסור כרת, אבל זה החריגה, ונידה איננה ערווה. יסוד שנידה איננה ערווה מצאנו בראשונים. בתחילת מסכת יבמות יש הלכה, כל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבוא עליה, אין לה היתר עולמית. דהיינו שאם אישה בשעת פטירת בעלה, היא אסורה, אין ייבום ואין חליצה, אז לא ייתכן מצב שלאחר זמן, לא משנה כמה זמן, אנחנו נגיד, כן, כן זקוקה ליבום וחליצה. המקרה הקלאסי הוא בזמן שאישה ואיש חיו ביחד וילדו ילדים. אם הם ילדו ילדים, ואחר כך הילדים נפטרו, ואחר כך נפטר הבעל, אז היא זקוקה ליבם. אבל אם בשעת הנפילה, בשעה שהבעל נפטר, היו לילדים, למרות שהם נפטרו כמה דקות לאחר מכן, אין ייבום. שהרי באותו רגע, ברגע שהבעל מת, היא הייתה, לא היה היתר לאח, ליבם, ליבם, ממילא האיסור הזה נשאר עולמית. תוספות מקשה, בדף ב' עמוד א' במסכת יבמות. אם זה נכון, אז למה אני אומר שאם נידע, אם אישה תהיה נידע ובעלה ימות, אז כרגע אין ייבום בחליצה? למה לא נבוא ונגיד, כל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה, יבמה יבוא עליה, שוב אין לה תעולמית, איך יכולים מעולם ליבם? הרי היא נידע באותו שעה. אחד מן האחרונים בסוף הגמרא, במרץ חיות, מעלה את השאלה, אם זה נכון, אז בכלל אני יכול לבטל כל המושג של ייבום, שהרי כל מקרה שאישה תתעלמן, באותו רגע היא נהיית עוננת, יש דין של עונן, והדין של ענינות אומר שאין מצוות בכלל. בוודאי שיש, אין היתר באותו זמן, או אין מצווה ליבם, ואין סתם אין היתר ליבם. אז למה שיכול להיות היתר יותר מאוחר? כמובן אפשר לתרץ את הקושיה על פי הוויכוח שהיה לנו עכשיו. רבנו תם אומר כך מפורש. אמנם זה לא התירוץ אינו מפורש בתוספות, אבל מפורש בספר הישר של רבנו תם. רבנו תם מתרץ, נידע איננה ערבה. ההלכה היא, אם אישה היא תהיה, אם אישה תהיה אסורה מחמת ערבה, בזמן שבעלה נפטר, אז אי אפשר לצאת מהגדרה הזאת של ערבה בשלב יותר מאוחר. או כרגע היא מותרת, או כרגע בזמן שהבעל נפטר, או שהיא מותרת, או שהיא אסורה. ואם היא אסורה, היא ערבה, וערבה לא יכולה אחר כך לחזור למצב הלפני כן, להגיד שהיא לא תהיה ערבה. אבל נדעי, אין ערבה, יש רק איסור. אז כרגע היא כן נקראת יבמה שאני יכול לבוא עליו. יבמה שלי יכול לבוא, זה לא אומר שעכשיו כרגע אפשר לקיים דין ייבום. זה פירושו שהיא איננה ערבה, והיא איננה ערבה, אם היא נידע, זה רק איסור. אם כן, מצאנו מחלוקת ראשונים, אם נידע היא ערבה, הרמב"ם כתב מפורש שנידע היא ערבה, רבנו תם כותב מפורש שנידע איננה ערבה, ייתכן שהר"ן סובר כמו הר"ן, כמו רבנו תם, שנידע איננה ערבה, וממילא חופת נידע תתפוס כמו חופת אמנה לכהן גדול, כמו חופת גרושה לכהן אדיוט, הרי זה איננה ערבה, וחופה צריכה לתפוס. עם היסוד הזה, נוכל לתרץ קושיה מאוד יפה של הנתיבות. בתחילת מסכת כתובות, בית יעקב מקשה קושיה ידועה על הרמב״ם. הקושיה הזאת מובאת בכמה וכמה אחרונים. ערוך השולחן לא מצטט את דברי הנתיבות, אבל הוא מביא את הקושיה. הרי הרמב"ם, המשנה במסכת כתוב, במסכת יבמות, סליחה, במסכת יומה. במסכת יומה, הגמרא בתחילת המסכת אומרת שכהן גדול חייב להיות נשוי. ומה עושים, איך דואגים שהוא יהיה נשוי? אז קודם כל הוא נשוי. אבל המשנה שם דנה, מחלוקת התנאים, אם מתקינים לו אישה אחרת, שמא תמות אשתו. אם כהן גדול ימות אשתו, אז הוא לא יכול לכהן ככהן גדול ביום כיפור, שהרי נאמר וכיפר בעדו ועד ביתו, ביתו זו אשתו. אז כהן גדול רווק לא יכול לעבוד. אז מתקינים לו אישה אחרת. איך בדיוק עושים את זה, איזה פטנט הלכתי, זה לא עסקנו כרגע, אבל מתקינים לו אישה אחרת שמה תמות אשתו. ואם תמות אשתו, אז מה עושים? אז מסתם הוא מתחתן עם השנייה. שואל הנתיבות, איך אפשר להתחתן ביום הכיפורים? הרי לפי שיטת הרמב״ם, זה חופה שאיננה ראויה לביאה. ניתן לתרץ את הקושיה הזאת בכמה וכמה דרכים, ומעניין שכמעט כל דרך יש בזה מחלוקת ראשונים. קודם כל, צריכים לבחון האם כהן גדול אכן צריך להיות נשוי? אולי מספיק שיהיה ערוס? נשנמה וחיפר בעדו ועד ביתו. כהן גדול אולי מספיק לו להיות ערוס, וכך באמת משמע בירושלמי. האורך השולחן מצטט, בירושלמי נראה די כשקידשה ואין צריך נשואין, וכך כתב התוספות שם, דיבור מתחיל ללחדה. יש מקום להגיד שכהן גדול לא צריך נשוי, צריך להיות ערוס. אמנם זה קצת דחוק בגלל שכתוב בתורה וחיפר בעדו ובעד ביתו. ובדרך כלל, כמו שהזכרנו בשיעורים הקודמים, ההבדל בין אירוסין לבין נישואין מתבטא בזה שאירוסין זה ישת איש, אבל ישת איש מחוץ לבית, ואילו בנישואין ישת איש בתוך הבית. אז ההגדרה של ביתו זה מסתם הנשואתו, ויליד ביתו זה אלה שגרים אצלו בבית. מי ארוסה נקראת קניין כספו, אבל להגיד שנקראת ביתו, זה יהיה מחודש. בכל אופן, יש תירוץ אחד שמעלה אותו ארוך השולחן, שכהן גדול לא צריך נשוי. תירוץ שני, שמה שהמשנה אומרת, מכינים לו אישה אחרת, דיינו כל הזמן קרוב ליום הכיפורים, יום לפני יום הכיפורים, יומיים לפני יום הכיפורים, עם אשתו של הכהן תמות, אז הוא יתחתן. אבל אולי באמת אם היא תמות ביום הכיפורים, לא נעשה כך. אולי ביום הכיפורים, אז באמת אין ברירה ונמנה כהן גדול אחר במקומו, והכהן הגדול הנשוי יעשה את העבודה, והכהן שהוא התאמן לא יכול לעשות עבודה. תירוץ זה נידון בירושלמי, משום שהירושלמי שואל איך אפשר להתקדש ביום הכיפורים. בוא נשכח מהנשואים. אבל איך אפשר להרס אישה ביום הכיפורים? הרי יש איסור דרבנן לקדש אישה ביום טוב, ביום הכיפורים. אז אומר ירושלמי, כמובן, בגלל שזה איסור דרבנן, ויש דין של כהן גדול שצריך לעשות את העבודה, אז לעבודת בית המקדש יתירו את הדין הזה. בכל אופן, משמע מהירושלמי הזה, שהאירוסין יכול להתקיים ביום הכיפורים. אמנם, בוא נשכח שלפי הירושלמי אולי זה מספיק. לא צריכים נשואין, אבל אם באמת אפשר לעשות את האירוסין ביום הכיפורים, אולי אפשר לעשות את הנשואין ביום הכיפורים גם כן, ואם כן תהיה לי בעיה, אז החופה שאיננה ראויה לביאה. אז יש עוד יסוד שצריכים לבחון. האם באמת יש איסור ביאה ביום הכיפורים? לכאורה, זה דבר כל כך מקובל ומובן. אחד מן העינויים של יום הכיפורים זה תשמיש המיטה. אבל הדברים אינם פשוטים, שהרי יש מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שסוברים שכל העינויים האלה הם מדין תורה, ויש ראשונים שסוברים רק אכילה ושתייה הם אסורים מן התורה, ושאר העינויים הם דרבנן. או אפילו הגדרה שלישית יש כאן, יש ראשונים שסוברים שהשאר העינויים מסרן הכתוב לחכמים. התורה אומרת איזה משפט כללי, תענו את נפשותיכם. והתורה מסרה לחכמים את הזכות לקבוע מה היה כלול בתוך העינוי הזה. אם מסרן הכתוב לחכמים, אז לכאורה ברצותם מרחיב, ברצותם מקצר. חכמים יכולים לבוא להגיד זה מותר וזה אסור וכו'. זה מסרן הכתוב לחכמים. אם זה נכון, אז אנחנו יכולים להגיד שביאה ביום הכיפורים היא לא אסורה מן התורה. אולי היא אסורה מדרבנן, אולי זה מסרן לחכמים, והחכמים אמרו במציאות כזאת, אין איסור. בכל אופן, יכול להיות שזה אכן חופה שאיננה ראויה לביאה. מצינו כמה וכמה אפשרויות לתרץ את הקושיה של הנתיבות. א', אמרנו אולי כהן גדול לא צריך להיות נשוי, אולי הוא לא מתחתן ביום הכיפורים, ואם הוא כן מתחתן ביום הכיפורים, אולי אין איסור דאורייתא של תשמיש המיטה, ולכן זה נקרא חופה שרויה לביאה. אבל כמובן, כהמשך לשיעור שלנו, התירוץ הרביעי, התירוץ שאני אציע עכשיו, הוא התירוץ הכי יפה. כהן גדול ביום הכיפורים, אמנם היא אסורה לבוא עליה. יש איסור. איזה איסור? איסור אפילו נניח שזה איסור תורה. איסור תשמיש המיטה. ואפילו אם הם יתחתנו ביום הכיפורים. אבל זה איסור צדדי. זה איסור של יום הכיפורים. ביום הכיפורים, אשתו איננה ערבה עליו בבן אדם רגיל, שיש לו אישה. אז ביום הכיפורים היא אסורה לו, אבל ודאי שהיא איננה ערבה. אז לפי ההצעתנו, כהן גדול יכול להתחתן איתה, בגלל שהיא לא ערבה. רק שיטת הרמב"ם, חופת נידה איננה קונה, בגלל שחופת נידה היא ערבה, וכאן זה לא ערבה. בזמן שאני אמרתי ששיטת הרמב"ם מחיפת נידה איננה קונה, צריכים יותר להיזהר ולדייק בלשון הרמב"ם. אבל נתחיל דווקא ברמב"ם קצת אחר. הרמב"ם אומר שצריכים לברך שבע ברכות ביום החתונה, בזמן שהולכים לחופה. אם עבר הזמן ולא בירך, הרמב"ם אומר מה לעשות. אבל הרמב"ם אומר הלכה מאוד מעניינת. לא תישא עד שתיטהר. אומר הרמב"ם, אסור להתחתן, בעצם הנישואין לא תופסים, כך הסברנו, עד שתיטהר. אבל, אומר הרמב"ם, אם כן הלכו לחופה, בזמן שנידה, וברכו, ברכו השבע ברכות, ואחר, למשל, אחרי שבועיים, תיטהר, אומר הרמב"ם, לא מברכים עוד פעם, שהרי ברכו בזמן החופה. אבל לכאורה הדברים האלה קשים מאוד. וכך הקשה מאירי במסך הכתובות דף זין, הקשה לרמב״ם. הרי איך אתה יכול להגיד שבירכו בשעת החופה? החופה איננה ראויה לביאה, החופה איננה קונה בכלל. אז איך יכול להיות שבירכו בשעת החופה, והחופה בטלה ומבוטלת, אבל הברכה היא לא ברכה לבטלה? התירוץ כנראה, הוא מבוסס על כך שלא דייקנו עד עכשיו בלשון הרמב״ם כמו שצריך. הרמב״ם בהלכה וו כותב, ולא תנשא נידה עד שתיטהר. ואם אין מברכים עד שתיטהר, ואם עבר ונשא, ובירך אינו חוזר מברך. אז לכאורה, משמע מהרמב״ם, שהברכה על החופה היא ברכה ראויה, איננה ברכה לבטלה. אבל הסיבה היא ששם בפרק י' מלכות אישות הלכה ב' אומר הרמב״ם, כיוון שנכנסה הרוסה לחופה, הרי זה מותרת. במקרה שתהי ראויה לביאה, אבל אם הייתה נידה, אף על פי שנכנסה לחופה ונתייחד עמה, לא גמרו הנשואין והרי כעוסה עדיין. ביטוי מעניין. אומר הרמב״ם שאם זה חופת נידה, לא גמרו הנשואין. לכל הרמב״ם צריך להגיד, לא תפסו הנשואין, זה לא תופס. מה זה לא גמרו? מישהו יכול לבוא לתקש ולהגיד, לא גמרו הנשואין, הכוונה היא שהנשואין בעצם גומרים את האירוסין. ראינו את שיטת הרמב״ן. שאירוסין ונשואין ביחד זה המצווה. יכולים להגיד שאירוסין זה כאילו תחילת האישות, ונשואין זה סוף האישות. אבל ברמב״ם קודם כל לא למדנו שיש כאן שני שלבים. אמר הרמב״ם שאירוסין זה מצווה, למרות שבכותרת בהלכות אישות, בכותרת להלכות אישות ראינו שהרמב״ם כן אומר, מביא את הדין של נשואין וקדושין ביחד, אבל מהרמב״ם בהלכות ראינו שמברכים על האירוסין לחוד. אם כן, לא גמרו הנשואין, אולי הכוונה שהם גמרו את האירוסין. אבל יש מקום לפרש אחרת. שהרמב״ם באמת איננו אומר שחופת נידה איננה עושה כלום. חופת נידה כן עושה משהו, אבל היא לא גומרת את הנשואין. מתי נגמרו הנשואין? יכול להיות שהרמב"ם סובר שבאמת כדי לגמור את הנשואין צריכים ביאה. אבל זה איננו אומר שהחופה לא עושה משהו. החופה כן יוצרת אישות ביתית יותר, אבל אי אפשר להגיד שהנישואין נגמרו. כך מעלים הרבה אחרונים. האורך השולחן בהלכות קידושין סיבן סמך א' רוצה להסביר אפילו יותר מה שאמרתי, שחופת נידה באמת לפי הרמב"ם אכן תופסת. אבל יש מקרה אחד שאם הוא הבעל מת מיד לאחר מכן ולא גמרו את הנישואין על ידי ביאה, אז באמת יש נפקא מינה הלכתי שיוצא מזה. אבל בעצם לפי הרמב"ם חופת נידה איננה קונה או איננה גומרת, זה לא פשוט. אם אני אגיד שאיננה גומרת אבל היא באמת קונה, ניתנת להבין שהרמב"ם סובר הברכה שבירכו בשעת החופה, למרות שהיא חופת נידה, איננה ברכה לבטלה. הר"ן כמובן חולק וחושב שחופה זה משהו אחר. מה זה חופה לפי שיטת הר"ן? בשולחן ערוך מביאים כמה וכמה אפשרויות מה זה נישואין לפי שיטות השונות, לא לפי הרמב"ם. כמובן לפי הרמב"ם זה חופה שראויה לביאה. אבל לפי ראשונים אחרים, בעצם, מה זה נישואין? נישואין זה מצב שבן אדם עובר לגור יחד עם אשתו, האישה נכנסת כאילו לרשותו. איך עושים דבר כזה? אז יש ראשונים שמציעים דרכים שונות, בשולחן ערוך יש מגוון רחב של אפשרויות. או למשל, העמידה מתחת לחופה, או הליכה לחדר הייחוד, או בעצם ייחוד. ויש שיטה מאוד מעניינת, שאפילו מה שאנחנו קוראים לזה בדקין, שהחתן מכסה את פני הכלה, זה גם כן הנישואין. זה שיטה מאוד מעניינת ומאוד חריגה. מצד רעיוני, אני מבין שהחתן כאילו פורס את תליתו עליה, ולכן כאילו שהוא מכניס אותה לרשותו. מבחינה רעיונית, אני מבין. אבל מבחינה הלכתית, השיטה הזאת מעניינת בגלל שבעצם הנישואין חלים לפני הקידושין. הרי אנחנו הולכים לבדקין, אחר כך הולכים לחופה. אז יוצא שאנחנו עושים נישואין לפני האירוסין. כמובן הייתי מסביר שהאירוסין באמת זה הקניין, אבל הנישואין זה מועיל למפרע. אחרי שהוא עושה את הקידושין, אני אומר שבאמת היו נישואין כאילו למפרע. אבל הנישואין בעצם לפי הראשונים האלה זה ידי פריסת העינום על פני הקלה. יש הרבה רבנים היום שמסדרי קידושין שחוששים לשיטה הזאת ומבקשים מהעידים להיות נוכחים ולהעיד שהחתן אכן כיסה פני הכלה. אם זה רק מנהג לחסות פני הכלה ואין לזה משמעות הלכתית, קשה מאוד להגיד שצריכים עידים. אבל כנראה שרוצים להחמיר לפי השיטה שכיסוי פני הכלה זה החופה, אז רוצים להחמיר ולהגיד א', שזה הנישואין, וב' צריכים עדים לנישואין. האם צריכים עדים לנישואין? זה נושא אחר לגמרי. רב חיים היה סבור שבעצם לא צריכים נישואין, עדים לנישואין. רב סלבייצ'יק כתב על זה במאמר בזמן שהוא הספיד את דודו, הרב ולבל, אז הוא, דרך אגב, הוא הסביר את הרעיון שלא צריכים עדים לנישואין. הרי חופה זה מצב, אירוסין זה קניין, לקניין צריכים עדים, לנישואין לא צריך עדים. אף על פי כן, הרבה פריסקאים דווקא כן נהגו להחמיר, ולהגיד שגם כיסוי פני הכלה, שזה נישואין לפי שיטות מסוימות, זה גם ייעשה על ידי זה שהחתן בעצמו יעשה את זה, בגלל שהחתן מכניס את הכלה לרשותו, והעדים יעידו על זה שצריכים עדים גם בשעת נישואין.